יום שלישי, פרשת תזריע מצוירו. 10 ימים לעומר. יש לנו כמובן תוכנית קדושה ומלאה בסיפורים מעניינים ומרתקים שנוגעים לפרשת שבוע, עניין את יומי, המדורים הקבועים, חובץ חיים יומי, קהילן חוכמה. בואו נתחיל רבותיי. נתחיל בסיפור היומי. סיפור על הגאון רב חיים פנחס שיינברג. ידועה הקפדה שלו שהייתה לו בעניין הדון לחברו, זה קשור לענייני ספירת העומר. בישיבה הייתה כל שבוע שיחה אחת באמצע השבוע שהייתה מיוחדת רק לעניינים האלו של בעניין הדון לחברו. חוץ מהשיחה הרגילה במוצאי שבת שהוא היה חוזר ומטרה תמיד בעניינים האלו. ספר תלמיד שלו שהיה עד למעשה שהיה בביתו, כן? ספר אותו בשינוי פרטים מסוימים מטעמים מובנים. רבנו לעולם לא היה שותה שתייה מתוקה, רק או כל הדיאט, או עם ממתיק מלאכותי. הייתה תקופה שאדם מכובד, שרבנו הכיר אותו, כיבד אותו, היה מגיע כל בוקר לבית, והוא ראה זכות לעצמו להביא לו שתייה לפני שהוא יוצא לישיבה. והוא היה מביא לו שתייה מתוקה ומוזג לו. רבינו מחמת כבודו של אותו אדם, מה שותה, לא אמר כלום. אז הוא מספר אותו תלמיד שהוא ניגש אליו ואמר לו שהראש ישיבה, הרב שיינברג, לא נוהג לשתות שתייה כזה סוג. רק משום כבודו הוא עושה את זה, ושייתן לו שתייה אחרת. אבל אותו אחד עמד על אותו, אמר, רבינו אמר לי שזה מצוין. פעם אחת היה צריך לצאת מהבית למקום כלשהו לפני שהלך לישיבה, וחששנו ושמחנו, כי חשבנו שמיד משם הוא ילך לישיבה, ואז הוא לא צריך לשתות. אבל בדרך, רבותיי, תקשיבו טוב, בדרך הרב שיינברג נזכר שבדרך כלל, בשעה הזאת אותו אדם נותן לו שתייה. הוא שאל אם הוא נמצא, אז אמרנו לו, כן, אבל הרב שיינברג יכול ללכת מיד לישיבה, אבל הוא לא קיבל את זה, הוא חזר לבית. אז הוא אמר, הרי הוא ישמח שבאת שחזרתי בשביל לשתות מה שהוא מביא לי. ופעם אחת שאותו אדם לא היה יכול להגיע, הוא ביקש מאדם אחר שיגיש במקומו את השתייה לרבינו. אז אמרנו למחליף, לממלא מקום, שרבינו שותה זה רק לכבודו. הוא לא באמת מעוניין בזה. אז באמת אותו אדם נסוג והוא לא רוצה לגשת. אבל רבינו כבר ראה אותו מתקרב עם השתייה בידו, ואז אמר לו, האם אותו אדם שלח אותך? אם כן, ודאי תמזוג לו, וגם תמיד לו ששתיתי לשמח אותו. הקפדה של בן אדם לחברו, רבי ישראל. מדור פני הפרשה, במלון הנפלא יש לרעהו, מביא מתוך מאיר עיני ישראל, בקשר לפסוק, והיה באור בשורו לנגד צרת. כידוע, חובץ חיים היה מחזר על פתחיהם של בעלי בתים במקומות שונים, להציע את הספרים שלו למכירה. ומכיוון שהוא לא הכיר את העיירה ומבואותיה, של כל מקום שם מגיע, אז הוא היה מבקש מנכבדי הקהל להעמיד לרשותו איזה בחור שבקי ברחובות של העיירה ומקום מגורי היהודים חרדים לדבר השם. תמורת סכום קצוב שהוא קצב למשכורתו של המלווה, וכך הוא היה עושה. תמורת הסכום הזה הוא עמד לרשותו של החפץ חיים בחור מתושבי המקום, שהיה מסובב אותו בין בתי העיירה ביחד איתו. והנה, כאשר הגיעו תוך כדי לחתם לביתו של אחד מהשירי הקהל, אז נענה ענה ואמר לחבוד חיים שכאן גן איש השיר, אבל לא תפנה אליו. קמצן גדול, לא יתן לך כלום. רק יצאו הדברים מפיו של אותו מלווה צעיר, החבוד חיים נעצר מיד, הוציא מהכיס את כל הסכום שהוא הכין למלווה שלו, עבור השכר ליום שלם, דחף אותו לתוך ידו ותכף שלחום על פניו. הוא לא הסכים להמשיך איתו אפילו רגע אחד. רואים מה זה זהירות של החובץ חיים אלו שנורי? לא משהו כתב בספר. איך שהוא התנהג בפועל ממש. עד כאן בעניין הנפלא הזה. ואנחנו מגיעים למדור כי נחוך מפרק אובס. אומרת המשנה להיפרע מן הרשעים. וביטאון צנז מסביעים סיפור נפלא. בעיצומו של יום הכיפורים שנת תשנ"ו, שם מלחמה נוראה, הגיע הגנרל האמריקאי אייזנהאואר לביקור במחנה עקורים, לודפינג, איך שקוראים את זה. זה בעצם היה מחנה צבאי נטוש, שהוכנסו בו כמעט 6,000 ניצולי שואה ופליטים. וכשהגיע למחנה יצא לקראתו משלחת מראשי הפליטים, ביניהם כמובן היה אדמור מצאנז, השף החיים, שהוא כידוע פעל רבות לקומם את שארית הפליטה להפיח רוח חיים באותם עודים השנים. בפמליה של הגנרל האמריקאי היה גם קצין יהודי, קראו לו הרב סילבר, הרב זילבר, שהוא היה מתלמידי ישיבת תואר ודאס, שהוא שימש כמתורגמן בין הצנזר לגנרל. סיפר אחרי זה שבשלב מסוים כבר היה ניתן להכיר על פני המצביע הגדול, הגנרל אייזנהאואר, אותות של התרגשות מעצם המפגש עם האדמור מצאנז. והוא פנה אליי בסבר פנים רציני, ממשיך ומספר הרב סילבר, שאני אגיד לרבי שהוא מבקש ברכה אישית. ואכן הרבי אמר לו שבזכות שהוא זכה להציל את העולם ורבבות יהודים מהידיים האכזריות של החילות הגרמנים, יזכה אותו השם יתברך לעלות מעלה מעלה ולהגיע למשרה הכי רמה בארצו. לידו של אייזנהאואר עמד הגנרל פטון. הוא היה מפקד החזית האירופאית של הצבא האמריקאי, והוא היה ידוע בדעות האנטישמיות שלו, דעות קיצוניות. והוא גם רצה, כשהוא שמע את הברכה החשובה שאייזנהאואר קיבל, אז תרגמתי לרבי, אז הוא גם ביקש לקבל ברכה. אז תרגמתי לרבי את הבקשה שלו, אז הרבי ענה שתהיה לו מיטה משונה. אז אמרתי לרבי, איך אני יכול להגיד לו כזה דבר? אז הרבי ענה לי שוב בהדגשה את אותו נוסח. ארזולניה מן העמיס המשונה. אז בזכותו של הרבי, הקדוש ברוך הוא נתן בפה שלי תרגום, שיש בו דו משמעות. אמרתי לו, הרבי אומר שתזכה לפרסום גדול, ושמך ייחקק באבן לנצח. באנגלית יש לזה משמעות חיובית. הסיפור לא נגמר פה רבותיי. ההיסטוריה שהתרחשה במוקדם או מאוחר מלמדת אותנו עד כמה לא נפלה שערה אחת ארצה מאותה ברכה ומאותו קללה ששיגר הצנזר רבי לשני האנשים האלה. 7 שנים אחרי זה הגנרל אייזנהאואר נבחר ברוב קולות לנשיא ה-34 של ארצות הברית. הגיע למשרה הכי רמה בארצו. באמת בסוגריים אני מציין שנערך דינר בארצות הברית על ידי ועד הנאמנים של מרכז רפואי צאנז, 4 שנים אחרי זה, תשס"ב. וכאורח הוזמן לנאום השגריר מקסוול רוב, שבזמנו הוא שימש המזכיר של הממשלה של אותו נשיא אייזנהאואר. והוא סיפר שהוא שמע לא פעם ולא פעמיים מהנשיא שהוא זכה לקבל ברכה מרב יהודי שבירך אותו שיזכה לטפס עד למשרה הרמה. זה עם אייזנהאואר. ומה היה עם אותו רשע? לא חלפו 2 ימים והוא החל ליפול בדרכו אל מיטתו המשונה. מה היה? זה אבא ישנה רבי של אותו שנה שאחרי רעיון אנטישמי במיוחד שהוא העניק לעיתון ניו יורק טיימס, אז הגנרל אייזנהאואר גער בו קשות, התפתח ביניהם איזה שיח קולני, ואז הוא פיטר אותו במשרה הבכירה והוריד אותו לדרגה צבאית נמוכה בהרבה. לא נגמר בזה, וזו חנוכו של אותו שנה. הוא נפצע בתאונת דרכים כשהוא נהג ברכב שלו והתנגש בעוצמה רבה במשאית צבאית. הנוסעים האחרים ונהג המשאית נפצעו באורח קל מאוד. אבל אותו רשע נפצע פצעים אנושים, הוא היה משותק כל גופו מפלג מראשו ומטה, וכעבור 13 יום מת מפצעיו מאותו מיטה משונה. צדיק גוזר והשם מקיים. פניני הפרשה, אישוק יסזרע ויולדה זוכו. בקהל טרו הגיביו מהספר צדיק התום הריפחוך, שסיפרו למורן הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, על מייסי מנהל סמינר שסיפר לרב חיים קניבסקי על 3 עובדות שהיו בסמינר, שלא זכו להיפקד בזרע של כיום משנים רבות. והנה לפני שנה, אותו מנהל היה בחתונה של תלמידה, ובעוד בדרך כלל הוא נוהג לבוא לאחל מזל טוב ללכת מיד, באותו פעם אבא התחנן שישב כמה דקות ליד החתן. סיפר המנהל, ישבתי לידו, כעבור שתי דקות הגיע המשגיח של הבחור, אז הבחורים תפסו אותי, זרקו אותי ממקומי בושת פנים כדי שיתפנה מקום למשגיח. לא הגבתי. יצאתי למדרגות של העולם, הוצאתי פתק מהכיס עם שלושת השמות של אותן עובדות, ופשוט התפללתי עליהן. אחת ילדה לפני חודש, אחרי 7 שנים. אחת נצפה ברוך השם לילד אחרי 12 שנה. אז שסיפרו את זה לרב שטיינמן, שאלו אותו מה רבינו אומר על כך, אז הוא אמר, אדם בשעה שמעביר על המידות שלו, שומע חרפתו ולא עונה, הוא נמצא בדרגה גבוהה, ולכן התפילה שלו יכולה לפעול יותר, וזה דבר גדול. עד כאן בעניין הזה. דף רעי מבעל אוכל. איזה עירור אסור בשבת, ומאיזה עירור מצווה להימנע? ומי שנצרה לכתוב בכתב בשבת, משום פיקוח נפש, באיזה כתב עדיף שיכתוב? אז תוכלו לשמוע את זה בשיעורו הנפלא של רבי הרב זילברשטיין בשלוחה 1. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף רעי מבעל אוכל. נאמר בספר ישעיהו, אם תושיב משב אסרגלכו, וכיבד אתוי, מעשו אסרוכחו, ממצוא חפצכו ודבר דובו. ודרשו חז"ל, ודבר דובור שלא ידיר ברוחו של שבת כדיברוחו של חול. זאת אומרת, שאדם לא ידבר בשבת על דברים שאסורים בשבת, משהו עתיד לעשות עם היכול. והוסיפו חז"ל ואמרו, דיבור אסור, אבל עירור, עירור מותר. זאת אומרת, שמותר לאדם מן הדין לערער בשבת דברים שאסור לעשות אותם בשבת. אבל עירור שגורם לטרדה ודאגה, זה כבר אסור. ומצווה להימנע לחלוטין מלחשוב בעסקי החול, שהרי חז"ל אמרו, שיש יסיום אם תעבו, התבסיס לכל מלאכתךו. ויום השביעי שבס, ודרשו חז"ל שבות, כאילו כל מלאכתך עשויה. זאת אומרת, רבותיי, שאדם לא יערר בעסקי החול בכלל. אבל ערעור שגורם עונג, אין מצווה להימנע ממנו. האם יש איסור דאורייתא בכתיבה של שפה צרפתית בשבת? אחת מלמדת מלאכות שאסורות בשבת זה מלאכת הכותב. לדעת רוב הראשונים, האיסור מדאורייתא הוא בכל שפה. בין בשימוש בתוכן השפה, בין בשימוש בצורה של האותיות. כך היה הלכה. אבל יש מהראשונים שסובר, על פי הפירוש שלו בתלמוד ירושלמי, שהאיסור מדאורייתא זה רק בכתב אשורי או בכתב יווני. ואין להקל כדעה זו, אבל צריך להחמיר כמותה. ולכן, במקרה שהוא מוכרח לכתוב בשבת משום פיקוח נפש, או במקרה שמותר לומר לגוי בשבת לכתוב, יכתבו בכתב לועזי, ולא בכתב אשורי או בכתב יווני. ואותיות א' ב' העבריות לא נחשבות לכתב אשורי, אלא כשהן כתובות בצורה הקשרה לכתיבת סתם וגט. עד כאן בנושא הזה. על איזה איסור מותר לעבור בשבת כדי ליישב דעתו של הנוטה למות? חז"ל התירו אמירה לגוי בשבת כדי ליישב דעתו של חולה שנוטה למות, ולכן, לדוגמה, חולה בכזה מצב שמבקש שיודיעו לקרובים שלו בטלפון שיבואו מיד במוצאי שבת, מותר לומר לגוי לעשות את זה. שאר איסורי שבת דרבנן, יש אומרים שאין לעבור עליהם צורך זה, ויש אומרים שמותר לעבור גם על שאר איסורי שבת דרבנן בשביל זה. ועל איסור דאורייתא לכל הדעות אסור לעבור לצורך זה, גם אם החולה מבקש את זה. אבל באופן שקיים חשש ממשי, שלא תתיישב דעתו של החולה, תתגבר הסכנה הנשקפת לחייו, עניין של פיקוח נפש, יתגבר הסכנה הנשקפת לחייו, מותר לכל הדעות לעבור על איסורים דרבנן כדי ליישב דעתו, ויש אומרים שגם על איסורים דאורייתא. עד כאן בעניין הדף היומי בהלכה שנלמד היום. נחזור על מה שלמדנו אתמול, רבותיי. חז"ל אסרו לקנות ולמכור בשבת, שמא יבוא לכתוב את פרטי העסקה, ולכן גם אסרו לתת מתנות, בגלל שניצינה דומה למקח וממכר. מדידה גם אסורה בשבת, גם בכלי שלא מיועד למדידה, בגלל שזה מעשה חול, עובדין דחול. מדידה לצורך מצווה מותרת, לצורך רפואי נחשב כצורך מצווה. גם אדם שמלמד את בנו אומנות חייב ללמד את התורה, הלכות ומוסר, לפני לימוד האומנות, לכן במקביל ללימוד האומנות. נחזור רבותיי ונזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. על פי הקבלה, יש להשלים את קריאת שניים מיקרו וחותרקום בערב שבת. ויש אומרים שלכתחילה יתחיל בערב שבת ויסיים בשבת, ולהלכה ראוי לסיים את קריאת שתיים מיקרו וחותרקום לפני קריאת התורה בשבת. מי שלא עשה כן, מצווה מן המובחר שיסיים את הקריאה לפני אכילת סעודת שחר של שבת, וזה על פי המובא במדרש, שרבי יהודה הנוסי ציווה על בניו שלא לאכול פת בשבת, עד שיסיימו את קריאת שתיים מיקרו וחותרקום. והצבא הזו הינה כעין הידור, מחשש שהסעודה תימשך ולא ישלים את הקריאה לאחריה. ולכן, אין מצאו משום כך עד לאחר חצות, שזה דבר האסור בשבת, או לעכב אורחים שתאבים לאכול. וכן ניתן לאכול אכילתה רק כגון מיני מזונות לפני סיום הקריאה. עד כאן בעניין הזה. דף יומי בבלי, האם צרעת עלולה להיגרם לידי כישוף? ומהו כוכב שעולה אחת ל-70 שנה? וכיצד ידע רבי יהושע שהמזון עומד לאזול בלב ים? על כך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת תורה דף י', ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את ידידינו רבי אליהו אורנשטיין שליטה בשיעורו הנפלא, המהיר והבהיר דף יומי. עכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ חיים בחיים, חפץ חיים יומי. מי לא חפץ חיים? מי לא רוצה ללמוד את החפץ חיים היומי? אז בואו, הצטרפו אלינו. אתמול למדנו שאפילו מפצירים בו אביו או רבו, שיספר להם מה שדיבר פלוני על עודתיהם, אסור לו לספר. בספים הנלמדים היום, המשך החפץ חיים וכותב שאפילו עם הסירוב שלו לספר, יגרום מפסד ממון ופרנסה, אסור לו לספר. ככל שער לוין, שאדם מחויב לתת את כל אשר לו ולא לעבור עליהם. ובהגה מציין החפץ חיים, שזה פשוט שגם אם מחמת סרבו לספר לא ילך לפרנס את בני ביתו, זה לא נשלב כסכנת נמשות, שמחמתה יהיה מותר לו לעבור עליו דאורייתא. ובביאור המוסף הם מביאים, כי גם כשאדם נאלץ לספר לשנורא משום חשש פיקוח נפש, כתב הגאון משה שטרנוך בשם הגאון, שיש לצמצם ולומר רק כפי הכרח, ואם אפשר לומר ברמז, ירמוז. שהרי יונתן היה צריך להודיע לדוד ושאול, לדוד ששאול ערב לו להורגו, משום ביקוח נפש. ואף על פי כן הוא עושה לו את הדברים על ידי סימן החיצים, כי במקום שאפשר להודיע ברמז, ראוי לרמוז, חידוש של הגויים. כפי שכתב במעריקה, שאול אמר לו בפלא על פי סימן, משום הולך רכיל מגלה סוד. אם עושים החפץ חיים של אחת כמה וכמה כשמדובר על דברי חירופים וגדופים שיבוא עליו אם לא יספר, בוודאי אין לו לחוש לזה כלל, ועד רבה. על ידי זה יהיה נחשב לעתיד מאוהבי השם יתברך. פניו יאירו כאור השמש, כמו שאמרו חז"ל, על הנעלבים ואינם עולבים. השם יעזור שנזכה, לקיים את הלכות החפץ חיים. כי הרי כולנו חפצים בחיים. ונעבור למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרות תורת הבית, מן הנכון שכל אחד יהיה בקיא באיזה מסכת בעל פה, או באיזה סדר משניות, ויהיה זה תועלת לכמה דברים. 4 דברים הוא מביא תועלת. דבר אחד שבזה התקיים הכתוב, והיו הדברים האלה אשר נחרץ לבך היום, על לבבך, שפשוטו אומר החפץ חיים שיהיו דברי תורה חרוצים על ליבו. ואמרו חז"ל שכל היום נותן דברי תורה על ליבו, מבטלים מן הורי חרב, יורי רעב, יורי שטות, יורי זנות, יורי יצערה. כי יצערה אינו שורה אלא בלב פונים מן החוכמה, ששם קובע דירתו. נו רבותיי, אז מי לא רוצה, כאלה דברים? ביטול של כל האירורים הרעים האלה. דבר נוסף, דבר שני, שעל ידי זה יהיה קל לקיים מה שכתוב ודיברת בה, משמתך ביתך או בלכתך בדרך. כי פעמים רבות, בגלל הקור או איזו סיבה אחרת, מתעצה אלך לבית המדרש. פעמים רבות שיחבא ארבע לי שבת, אבל אם יש לו איזה מסכת או איזה סדר, הוא לומד שהוא לומד בעל פה. הוא יודע את זה בעל פה, אז הוא לומד את זה, בפרט שהוא בדרך, שהוא לא יכול ללמוד בתוך ספר. ידוע הדבר שלישי אמר אנחנו בצחיים, מה שאמרו בזוהר הקדוש, היורש מסכת אחת יורש עולם אחד. במובן לכל שיורש מסכת לא נקרא לה, אם הוא בקיא בהיטב, והקנירה לו בנפשו. דבר רביעי מביא את הגמורה שרב יוסף בנו של רבי שאול בן לוי גבה בפרחה רוחו. וכשהוא חזר, מה הוא אמר לאבא שלו? מה ראית? שמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ובוודאי מה אנחנו בצחיים לסיום. אינו נקרא בידו כי אם כשהוא בקיא בעל פה. עד כאן בעניין המדור המוסר היום. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור נפלא פרשת שבוע. בספר מקרבן לתוירה, הגדה של פסח, הובא משהו מאוד מעניין. מביאים את המדרש, את הסיפור במדרש, על מעשה בכהן שהיה רואה את הנגעים. הוא ביקש לצאת לחוץ לארץ. אז הוא קרא לאשתו, והוא אמר לה, בני אדם רגעים לבוא אצלי כשראה את הנגעים. קשה לי לצאת מעליהם, אלא בואי, אני אלמד אותך. כל שיער ושיער ברא לקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו שהוא שותה ממנו. יבש המעיין, התייבש השיער ולוקה. עכשיו הוא רצה לנסוע לחוץ לארץ בשביל פרנסה. אמרה לו אשתו, ישמעו אוזניך מפיך מדבר. ומה עם כל שיער ושיער הקדוש ברוך הוא ברא לו מעיין בפני עצמו שיש שותה ממנו? אתה, שאתה בן אדם. וכמה שיערות יש בך? בניך מתפרנסים על ידך? לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה. ואז היא לא הניחה לו ושכנעה אותו לא לצאת לחוץ לארץ. לפי כך לא הניחה אותו. מה בילה לרעיין רבו יצאי? אם אנחנו נשארים כזו דרשה, היינו מפתירים, נו ודאי, לא רוצה להישאר עגונה, אלמנה חיה, מטופלת בילדים. אז היא דיברה גבוהה גבוהה. אבל מי מעיד עליה? המדרש אומר, לפי כך, בגלל האמונה האיתנה שלה, לא הניחה אותו לצאת. ונספר, יהודי פגש בהגאון רב שמואל אלפרין. כשנודע לו שהוא נמנה על חסידי הגאון הקדוש רבי ישראל מצ'ורקוב, אז הוא אמר לו, הרב שלך הציל את חיי. איך הוא שאל אותו? ספר לך, אני התגוררתי בווינה, פרנסה הייתה דחוקה, החלטתי להגר לארצות הברית. הכל מדהים שהרוחניות והיה בשפל המדרגה, אבל בגשמיות, איי איי איי. אפשר להפיל בלמרון הפסגה. הסדרתי עניין האשרה, כרטיסי הפלגה. רכשתי כרטיסי הפלגה, ואז יעצו לי שיש בווינה, התגורר איש אלוקים קדוש, צ'ורקוב הרבי. לך תבקש ממנו ברכת פרידה, איחולי הצלחה. הוא לא רצה, מה יש לו למחסינים ורבותיהם, אבל הפצירו. הלך ובא, סיפר, בא לפני הרבי וסיפר. אז הרבי שמח לשמוע, אמר לו, מזה זמן רב אני מצפה לאדם שיפליג לאמריקה. אתה יכול למלות איזה שליחות בשבילי? תהיה גם שליח מיץ ולא תנזק בדרך. נו, ודאי שהוא יסכים, הוא רק יוכל. אמר לו, עצור כבר רבי, תמסור דרישת שלום להיית משטר אמריקה. תמסור דרישת שלום לאלוקים האמריקאי. אז הוא אומר, הזדעזעת, באמריקה יש אלוקים אחרים, חז וחלילה, מלוא כל הארץ כבודו. ואמרתי לרבי ככה, את הדברים האלה בזעזוע. אז הרבי אמר לי, באמת? אותו אלוקים יש פה ושם? אז אמר לו, ודאי. אמר לי הרבי, אז מה אתה צריך להרחיק נדוד? אלוקים שיפרנס אותך שם, לא יכול לפרנס אותך כאן. איי איי איי, אומר אותו יהודי, זה נכנס הדברים בלב שלי. וביטלתי את ההפלגה. אתה יודע איך קוראו לו אותה ענייה? שביטלתי את ההפלגה שלי בה. טיטניק. אותה ענייה מפורסמת שטבעה בהפלגת הבכורה שלה. ולסיום ממשיך פה. הרי הקדוש ברוך הוא ידוע שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייסי ובור העלמי. אלמלא ניתנה תורה, היינו מבינים ציוויה מהתבוננות בברואים. בספר הברית כתוב שכשם שיש ללמוד מהנמלה חריצות, לך אל הנמלה הצל, ראה ברכה וחכם, אנחנו גם צריכים לנוד לה על העודף החריצות. שהרי אמרו במדרש שהיא לא חיה אלא רק 6 חודשים. וכל המאכל שלה, חיטה, חיטה ומחצה. ומעשה היה ומצאו בבור שלה 300 קור, שיגעון כפייתי. כמה חיטה ומחצה אפשר לזרוע בעמה מרובת? ודאי לאלף שנות חיי נמלה. בבית שאה 50 עמל, 50 עמל, 2500 עמות מרובעות. 2.5 מיליון שנות נמלה. זה בבית שאה, בבית קור, 30 סיים, עושה פה חשבון, מאוד יפה. 30 סיים, 75 אלף עמות מרובעות. 75 מיליון שנות חיים. ב-300 קור, 9,000 סיים. שזה 22.5 מיליון עמות מרובעות. נו רבותיי, שורת המחץ, כמה שנות חיים של נמלה באותם 300 קור. בואו ניתן לכם לחשוב 3 שניות. 22.5, מה אכפת לכם חצי יותר, חצי עין, חצי ער? 22.5 מיליארד שנות חיי נמלה. נו באמת, אז אם ככה, למה הרבונו של עולם ברא בכזאת אובססיה? כזאת קדחנות? כזאת קדחתנות? הראיתי מימיכם נמלה נחה, נופשת, מתנמנמת, כדי שתהיה לנו לבבואה, לראי. אין רוב בני אדם כמוה, רצים, רצים, רצים כל הזמן. ולאידך גיסא, הוא ממשיך ומספר פה, לאידך גיסא, ראיתי מובא בספרים, הוא אומר, נרשתי, נער הייתי ולא נחה דעתי, עד שהלכתי למוכר דגים ושאלתי אותו. הוא אמר שזה נכון. מה העניין? מאכלו של הדג, דגיגים קטנים, קטנים כמו. הדגים שבים, כל הגדול מחברו אומר, את הגמרא בבית יזהר, בולה את חברו. כשהדג עולה ברשת, פותחים את ביתנו עם מלאה דגיגים. והנה, הפלא ופלא, הדעת הייתה נוטלת, שמה? שהדג גדול רעב, רודף אחרי להקות הדגיגים, ואז בגיחה אחת הוא משיג אותם ובולע אותם, איך? מאחוריהם. אבל זה לא יכן, שמסתכלים רואים שכל הדגיגים, ראשם אל זנב הדג, הווה אומר שהוא משייט כדרכו, ואז תרפו נכנס מאליו לפי. יתר על כן, הרבי מאוסטרובצה זה צהל ציין, שלא זו בלבד שהדג לא צריך לרדוף אחר תרפו, אלא שאם הוא רודף אחריו ומשיג אותו, אז נבוא וסנפרה והוא דוקרים את גרונו ויכולים לנקב את הוושת, והורגים אותו. אבל כשהוא נכנס מאליו ללואה, מתקפלים הסנפירים בזנבו, מחליק לקרביו. להודיענו, איך אומר הרמב"ן, כי הגזירה אמת, והחריצות שקר, איי איי איי. זולת החריצות בתורה, במצוות השם ובעבודת השם. שמה אין גבולות. אבל ענייני העולם הזה, עד כאן הדברים הנפלאים מהספר מקרבן התורה, אגדה של פסח. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות ימית. אמרו בגמרא, דברים שהאורחיים מביא, האורחיים מביא את הגמורת בסויטו, לעושים מהירה לאלף דור, ולעושים אהבה 2,000, כאומרו, ועושה חסד לאלפים לאהביי, והוא לא פירש כמה אלפים. החלנו לומר עד 100,000, והטעם שאמר סתם, כי אין שיעור שווה לאהבה, אומר אור החיים, ויש בין אוהב לאוהב כפלי כפליים, אלא קטן שבאוהבים כפליים מהגדול שביריים. עד כאן דבריו הנפלאים של אור החיים. להשתדל אם כן רבותיי לקיים את המצוות מתוך אהבה להשם יתברך, ורצון לגרום לו נחת רוח, ולא רק משום פחד מעונש, או מתוך רצון לקבל שכר. ובכן, תוכניתנו באה לסיומה, עד כאן דברינו להיום, שיהיה לכם הצלחה בכל אשר תפנו, ויצליח השם דרככם, יהיו שלום.